אתם מאזינים לפודקאסט ריאל מדריד בערוץ הפודקאסטים של וואן בחסות ווינר.
פודקאסט ריאל מדריד פרק 98, בימים שבהם טאץ' ווד, פשוט כיף להיות אוהד ריאל מדריד, תאריכו את זה שם בבית. מאז הפרק הקודם שלנו היו שני משחקים עם 9 שערים בכיוון אחד, נדבר על שני המשחקים, חגיגות אליפות ברחובות העיר, סימני שאלה לקראת גמר ליגת האלופות, המון דיווחים ואירועים במסגרת ההכנות לעונה הבאה וגם לעונה הבאה הבאה. בקיצור, יש על מה לדבר איתכם באוזניים, אורי ראי, חמי אלמוג וגל קרפל. אלון חברים, בוקר טוב, יופי של קנון היה פה בתשובה הזו. טוב, בחלק הראשון אנחנו נדבר על שני המשחקים, שתי ההצגות של ריאל מדריד מול גרנדה ואלאבס, 9 שערים ב4 ימים, שני הרכבים שונים כמעט לחלוטין, לא פחות מ10 שחקנים שונים שמעורבים בכל השערים האלה ככובשים או כמבשלים, חלקם מעורבים כמובן ביותר משער אחד, אולי סוג של תמצית העונה של ריאל מדריד, כמעט כל מי שמקבל דקות נותן תפוקה, כל מטטי יורה, אתמול 4 מטטים שונים ירו, 3 בישלו. נעבור על השערים ודרכם על השמות המעניינים. השמות היו מעניינים מההתחלה, כי אנצ'לוטי עלה עם הרכב כמעט הכי חזק שלו, רק רודיגר בעצם נשאר על הספסל. כבר בדקה העשירית מגיע 1-0, טוני קרוס לג'וד בלינגהאם, שהתכוון לבעוט או למסור?
למסור.
דלאפ לבעוט.
דלאפ לבעוט?
לא, התפלק.
אתה יודע, אני גם חושב לבעוט. לבנטל לא ראה את המשחק מההתחלה, ואז אמר לי איך היה הגול של בלינגהאם, ותוך כדי שכתבתי לו, הוא כבר ראה את ההילוך החוזר, אמר, וואו, איזה גול, ואז רשמתי לו, נראה לי הוא לא התכוון לבעוט. הוא אמר, באמת? זאת אומרת, מי שהוא לא שמע את השידור המקורי, שם אסי ואבי אומרים מיד שהוא ניסה למסור.
אם הרוב צועק שהוא לא ניסה, כנראה שהוא ניסה.
לדעתי הכדור התפלק לו שם, רואים בחוזר, זה לא הולך לו בדיוק, זה פוגע לו לא בנקודה הנכונה ברגל, זה לא פוגע לו בפס, אלא בשוק. לדעתי זה טעות, אבל טעויות של בלינגהאם.
כן, טעויות של בלינגהאם, יפה. קרוס זה היה בישול 9 של העונה, עוד נדבר עליו עוד מעט בשלב אחוזים, היו לו 10 כדורים ארוכים מדויקים אתמול מ10 ניסיונות. כרגיל, הפעם הוא מוצא את בלינגהאם, ששוב, אולי הסיומת הייתה בטעות, אבל התנועה לא הייתה בטעות, ושוב, בלינגהאם הראה לנו מתוך סט היכולות הבאמת בלתי נגמר שיש לו, את, אולי התכונה הכי מרכזית שלו, שזו התנועה בלי כדור, ורואים שוב בהילוך החוזר, איך הוא עושה צעד אחד אחורה, מושך איתו את שחקן ההגנה, ובאמת בטיימינג מושלם, נכנס פנימה וכובש, שער 19 שלו העונה, מרחק שער אחד מדובביק, במרוץ לפיצ'יצ'י.
סוג של בשקט בשקט, בתקופה הנהדרת הזו של ריאל מדריד, ג'וד בלינגהאם, היו לו כמה משחקים פחות טובים, לא התחברו לו דברים, נגד ביירן לא הלך לו כלום פחות או יותר, אז זה בשקט בשקט, הקבוצה מנצחת בכל זאת, ואפילו בקלאסיקו הוא נתן את השער ניצחון, אבל זה היה לו משחק טוב, וזאת הייתה הזדמנות נהדרת בשבילו, המשחק הזה הוא באמת פרח.
זה היה משחק מרענן שלו, ראית את פתיחת העונה.
אני אתן לכם את שתי המילים לסיכום המשחק של אתמול, אבל אחר כך, כי ניגע עוד קצת בלינגהאם. 2-0 לריאל כבר דקה 27, בלינגהאם הפעם נותן את כדור העומק לקמאווינגה, דריבל קטן, רוחב לויניסיוס שבועט בנגיעה. המון פעמים השתמשנו פה במילה פלואידי על הסגנון של קרלו. אתמול זה היה אחד המשחקים הכי פלואידים שאני ראיתי של ריאל מדריד. גם בחלק הקדמי, זה גם קשור לגול הזה, ויניסיוס בשמאל, רודריגו באמצע, ויניסיוס באמצע, רודריגו בשמאל, שניהם באמצע, זה כבר התרגלנו לראות. אבל מה שפחות התרגלנו לראות, ומאוד בלט אתמול, זה ש... קמאווינגה התחיל בתור הקשר האחורי לצד טוני קרוס, ופדה הקדמי יותר ליד בלינגהאם, אבל לאורך כל המשחק, פעם קיבלת את קמאווינגה מקדימה, פעם קיבלת את פדה מאחורה, פעם פדה מקדימה בתוך הרחבה, עוד נגיע לזה גם בשערים הבאים, כל חילופי המקומות האלה, ואפרופו חילופי המקומות, אז גם קמאווינגה פתאום מוצא את עצמו בעומק הרחבה, גם עומד נהדר שם על קו ההגנה ומקבל את הכדור, וויניסיוס, שוב עם גול של חלוץ, עוד נדבר על ויניסיוס כי היה לו גול יותר יפה, אבל שוב רואים אותו עושה את התנועה לעומק, שני הבלמים הולכים איתו ואז הוא נעצר, זה עניין של מטר, זה כאילו עניין שדחק, כמו שאוהבים להגיד על שבע אחר פעם של ריאל מדריד, הנה הוא דחק את הכדור, אבל הוא עושה את הסטופ הזה ואז אתה רואה את שני הבלמים שהיו איתו פשוט נזרקים קדימה, ואז הוא רק צריך לתת את הפליק הזה פנימה.
שני דברים. קודם כל לגבי הפלואידיות שעוד לא ראינו, אליפות בכיס. אז הקבוצה יותר משוחררת ומרשה לעצמה לשחק בקצורה יותר, אתה יודע, פחות שמים לב על כל...
אני חושב שגם הכל השילוב...
הכל יותר זורם, הכל...
ההימצאות של קמבינגה ופדה מאפשרת את זה יותר, כי כשצ'ואמני נמצא ליד קרוס ואז פדה מקדימה, אז פחות צ'ואמני יעשה את הפדה.
כן, אבל כשאין עליך לחץ, אז הכל, אתה יודע, אתה כבר מרגיש עם עצמך הרבה יותר טוב, ואין בעיה לצאת קדימה, וראית אתמול הרבה מאוד coast to coast גם במשחק, כאילו הקישור פחות היה כזה חזק באמצע. וגבי ויניסיוס,
יש לו עוד גול, אל תפרוק את הכל.
לא, לא, אני מדבר על השער השני.
רגע, אבל עוד לא הגענו לשער השני.
אז אוקיי, אז נדבר על זה אחר כך, אבל לגבי הפלואידיות, זאת הסיבה העיקרית. הגול הזה הוא גול בעיקר של, אני חושב, של קמבינגה, שעשה שם תנועה יפה כזאת, יש משהו מאוד ברזילאי ברגליים של קמבינגה. אני אתמול ככה זה נחת לי, הוא מאוד מאוד זריז בתנועתיות שלו, הטעיות, גוף מופלאות.
הוא כאילו הגיבוי של צ'ואמני, אבל הוא מה זה שחקן אחר?
ותחשוב,
הוא מה זה ציפור חופשייה, הוא מה זה צריך, גם היה לו במחצית השנייה את הדריבל הזה, שהוא עבר איזה 5 שחקנים וברח לו בסוף, הוא צריך להיות שחקן עם הרבה יותר חופש התקפי בריאל מדריד, והרבה פחות 6 קשר אחורי.
זה שהוא יכול, אומר שזה מה שקבוצה צריכה שהוא יעשה.
זה נכון.
כן, אבל דיברנו על זה גם בינינו השבוע, על אם טוני קרוס עוזב, וכשטוני קרוס
לא יעזוב,
יעזוב, רגע, כשהוא יעזוב, בוא נדבר שנייה קיץ 25, כשהוא יעזוב, אז קמבינגה, שהוא לא 6 ולא יעזור, אתה תראה אותו יותר באזורים האלה, הוא ישחק יותר את ה-50-50 מצד שמאל, שם זה הבלטה שלו ושם הוא צריך לשחק, ואז אתה תראה ממנו יותר את הדברים האלה, שלעיתים זה חזק ממנו, כי זה הטבע שלו לשחק בצורה כזאת, הוא עושה את זה במרכז המגרש, בעונות קדמות זה היה גורם לבעיות ולחורים ולהתקפות של היריב, כי זה הטבע שלו לשחק בצורה כזאת, וכשהוא עושה את זה באזורים הנכונים, אז אתה רואה כמה זה מרהיב, שחקן שחקן.
מה, קמבינגה פשוט התקדם בענק העונה, אין מה להגיד, הוא השתפר, הוא ממשיך להשתפר כל הזמן, כמו כל הקבוצה, כן, יש להם, ריאל מדריד חיה על ענן, הכל הולך לה, ובאיזה ירח דבש כזה, אני חושב מאז שהם עברו את מנצ'סטר סיטי, משהו שם השתחרר למקום של אף אחד לא יעצור אותנו יותר, וריאל מדריד באמת יש בו משהו זורם, משהו נעים, גם נעים לעין וגם נעים לשחקנים לשחק אחד עם השני, אתה רואה חיבוקים ביניהם בזמן המשחק כל הזמן, והיה איזה רגע שבלינגהאם עצר הכל, ירד למנדי אני חושב, הם התחבקו דקה וחזרו לשחק, זה כיף. ולגבי הפלואידיות, כן, שמה, משחק אליפות האמת בכל ליגה, בכל מצב, בכל העולם, משחק אליפות, פתאום הבלם עולה לעשות ריבלים ודברים כאלה קורים, ושחקנים מרגישים משוחררים יותר, פחות מודאגים ממה יקרה, אם יהיה איזה חור מאחורה, לא נורא, בטח נגד הלווס של אתמול שהייתה קטסטרופה.
בטח כשיש את קורטואה גם ניגע בזה.
כן, אבל לגבי קמבינגה, פשוט הוא מתקדם בצעדי ענק להיות שחקן גדול, כיף לראות את זה, הוא מאוד נהנה ממה שקורה בריאל מדריד העונה, כמו הרבה מהשחקנים שלה, בראים דיאז ואחרים שגם עליו נדבר עוד בהמשך, אז כיף לראות את קמבינגה מתפתח משחקן טוב ומוכשר עם בעיות וזה, להיות גדול, כי הוא גם מאחורה מכסה הרבה מאוד חורים, לקח הרבה מאוד כדורים, מחלץ כדורים, גם יוצא קדימה, גם עולה לרחבה, אנחנו רואים את כל המנעד האדיר של היכולות שלו.
כל מה שתיארת פה מתאר בעיניי גם את פדה ולוורדה, אני כבר לוקח אותנו לגול הבא בתוך תוספת הזמן, עוד בישול של בלינגהאם, פדה עם פצצה לקרוב, צריך להגיד.
בישול גדול של בלינגהאם דרך אגב. זה פס אדיר שלו.
כל דבר טוב שיש לכם להגיד על בלינגהאם תגידו, זה פשוט יוריד מהדברים שאני רוצה להגיד תמיד על בלינגהאם, אין בעיה, אבל כן.
בגלל זה אני אומר את זה קצר, כי אני יודע שאתה באת מלא.
יש לי תמיד, לא, אני הדעה שלי על בלינגהאם כן, היא ידועה. בישול גדול שלו, כן, אבל הסיומת של פדה זה גם קצת, שוב, החילופי מקומות עם קמבינגה, הם מקבלים את הכדור בערך באותו מיקום בשני השערים, האחד עושה את הדריבל ואת הרוחב, השני מפציץ לפינה הקרובה, בשבוע שצריך להגיד, פדה ולוורדה נגד גרנדה, פעם ראשונה עונה שהוא לא שיחק. במשחק, היה משחק, והוא לא עלה לשחק.
זה עצר על...
אני מזכיר שפדה, את העונה שעברה, לפני שנה וחצי, הוא התחיל בתור הכוכב, השחקן של ריאל מדריד, שעשה את ההתקדמות הכי גדולה, והאמת שמאז יש איזו עצירה מסוימת, עם כל הקרנבל השנה בריאל, פדה ולוורדה, הוא קצת פחות נוצץ.
כי הוא קצת יותר אחורי.
לא, גם כי הוא קצת יותר אחורי, נכון?
הוא ירד במספרים, דיברנו.
הוא ירד מאוד במספרים.
שערים, אגב, בבישולים לא.
זה לא מוריד מהעבודה המטורפת שהוא עושה על הדשא, אוקיי? זה לא מוריד. והשנה, בניגוד לשנה שעברה, יש יותר רוחב במספרים, יש יותר מי שייתן את המספרים. עונה שעברה לא היה לי רע על ספסל, השנה יש לה את בראים דיאז, יש לה את חוסלו, יש לה את גולר שנדבר עליו אחר כך גם בקטנה. אז המספרים שלו פחות נצרכים מעונה שעברה, אבל הוא עושה עונה מדהימה.
זה אבסורד, כי בעונה שעברה היה את בנזמה, ולקחו אותו שהוא הביא את רוב השערים.
נכון, אבל בנזמה היה כבר בשירת הברבור שלו, עונה מלא פציעות.
אני כן חושב שבין לבין ולוורדה מאז המונדיאל היה לו, אם אתה זוכר, מונדיאל כאילו משהו פחות מדויק קצת בו, זה לא, אני לא חושב שזה רק
פחות מדויק בביתה, זה נכון.
הביתה שלו פחות מדויקת, אז כל, היה, שוב, לפני המונדיאל היה איזו תקופה שאתה מרגיש שכל ביתה מכל מקום הוא ישלח אותה בול המקום, אז זה כיף לראות את זה, כיף לראות אותו אולי חוזר, אולי מקבל אותו את הביטחון הזה מול השאר, כמובן שחקן נהדר ושחקן קבוצתי אדיר ולכן הוא משחק כל הזמן, אבל יש לו עוד לאן להתקדם וזה אחד הדברים הכיפים בריאל. זה לא שהיא מושלמת כי כולם שם בשיא הקריירה שלהם, אלא הקבוצה עובד את נכון והם מכילים את מי שפחות טוב, והנה דיברנו על בני גם שפחות טוב במשחק הכי חשוב בעונה, אבל ריאל כקבוצה יודעת להכיל את זה, להתקדם הלאה, למלא את החלל במקומות האחרים, ופשוט כיף לראות אותם כקבוצה משחקת, לא שלאו דווקא כל היחידים בסי.
בוא נגיד שאם יש שחקן שכל הברנבאו ורוב הקהל של ריאל מדריד בכלל בעולם מחכה לשערים שלו, זה פדה ולוורדה. כי קודם כל מגיע לו,
גול, גול,
קודם, כל מגיע לו כן. קודם כל מגיע לו, הוא עובד, זה שחקן נכון. שהכי עובד בקבוצה, ויודעים שיש לו את הביתה ומחכים לזה, מחכים לדבר הזה, כי בסוף המספרים הם אלה שמרימים את השחקן. ו שער באמת הענק שלו על חיבור הקרוב, גול אדיר, וכן, כיף כמו שקרפל אמר, פשוט כיף לראות.
קצת גם תודה לשוער שככה מגיב לאט.
כן, השוער, כן, אבל הכדור היה מאוד חזק. ואותו דבר אפשר גם להגיד על הגול הבא.
זה לא גול ששוער בשום צורה.
אפשר גם להגיד דבר דומה אולי על הגול הבא, למרות שהסיומת הייתה נהדרת בדקה 74-0 לריאל מדריד. שוב, בלינגהאם מקבל, משאיר את זה לויניסיוס, שוב, כובש שער יפהפה לפינה הרחוקה. עוד פעם, שער של חלוץ. הוא נגע אתמול 27 פעמים בכדור ברחבה של היריבה, זה לא קרה בליגה הספרדית, 8 עונות, האחרון שעשה את זה זה לואי סוארס פעמיים ב-2017 עם 17 נגיעות בכדור בתוך הרחבה, ובתוך זה אני רוצה קצת להפריד, כי היו לו הרבה נגיעות, הסתכלתי על מפת הנגיעות, בצד שמאל של הרחבה, ובאופן כללי מחוץ לרחבה בצד שמאל, ודווקא הפעולות האלה, חוץ מכדור במחצית השנייה לרודריגו שהגיע, דווקא היו קצת פחות מלוטשות, פחות מדויקות, ושני המהלכים, גם בגול הראשון וגם בגול הזה, דיברנו על זה פעמים קודמות, פעולות חלוציות, פעולות של חלוץ עם סיומת של חלוץ.
כן, השער הזה הוא השער הכי חלוצי של ויניסיוס העונה. זאת אומרת, יש פה כבר, זה מעבר ל... יש פה קודם כל הבנת משחק, יש פה קפיצה בהבנת המשחק, כי הרי מה זה חלוץ גדול? בוא נזכר רגע במישהו מקומי, באלון מזרחי, מה היה גדול באלון מזרחי? התנועה ללא כדור שלו, הוא היה עושה את האלכסון, ברקוביץ' היה נותן לו את הפס, והוא מול שוער. וההבנה, קודם כל אתמול אנחנו רואים לראות שזה, קודם כל זה לא במתפרצת.
זה במשחק, זה לא גול חלוצי במעבר.
זה במשחק, עומד רץ, אוקיי? לא מתפרצת. ויניסיוס מזהה את החלל, הוא מסתכל על ג'וד, הוא מזהה את החלל שהוא צריך ללכת אליו, הוא נותן את התנועה הלחסונית, מקבל את הכדור מג'וד, וגם הסיומת היא די קלינית. זאת אומרת, פה זה קצת שוער אולי, אבל ביתה יפה לרחוק, טכניקה טובה בביתה, כמו שאומרים, זה פה יש בשער הזה, אני בחוויה שלי, יש פה קפיצת מדרגה בשחקן, בהבנה, כל הדבר הזה, יש פה איזושהי קפיצה.
אני, כשהוא מסיים ככה,
שער גדול
אני
שלו.
חייב להגיד, כשהוא מסיים ככה, אני עדיין מופתע הרבה פעמים. זאת אומרת, האיש, ותכף אני אגיע למספרים, 23 שערים העונה ו-23 שערים גם בעונות קודמות, גם בעונה שעברה וגם עונה לפני כן.
כן, אבל העונה זה ב-18 משחקים פחות.
נכון. ועדיין כשהוא מסיים, כמו שהוא מסיים, ככה, כאילו, אני אומר, אומר, כן, ויניסיוס, כאילו, עוד לא התרגלתי לזה, כי עדיין יש לו לפעמים את הסיומות, כאילו, הפחות טובות, אז כשזה קורה, אני עדיין, כאילו, מופתע לטובה, למרות שלא צריך להיות מופתע.
אני לא חושב שיש מה להיות מופתע מכמה שויניסיוס טוב. ויניסיוס מאוד מאוד טוב, ואני חושב שגם ויניסיוס באופן כללי, הוא הכוכב של ריאל מדריד.
אוקיי,
כל הכבוד לבלינגהאם, אולי גם נדבר על זה אחר כך, בלינגהאם
ממש עכשיו, כן.
גדול ומדובר יותר העונה, אבל ויניסיוס הוא הכוכב בהגדרה. עכשיו, יש משהו שאנחנו קצת שוכחים, או לא שמים לב, כי דברים הולכים כל כך טוב, אבל ריאל מדריד העונה עדיין קבוצה קצת מוגבלת, עכשיו מוגבלת, היא כל כך טובה, היא הכי טובה בעולם כנראה, אבל כן, היא עדיין מוגבלת כקבוצה, וראית את זה נגד ביירן, קבוצה שכל הזמן צריכה ללכת שמאלה, לדריבל של ויניסיוס, בתור כלי הנשק היחיד, באמת באמת, זאת אומרת, זה הגו-טו היחיד שלה, אין לה הרבה הרבה הרבה...
גו-טו גיא הוא היחיד, כן.
כן, הוא היחיד והוא תקוע באגף. בעיקרון זה מאוד 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 מגביל את הקבוצה.
יש עוד אחד שקצת פחות משחק, נדבר עליו אחר כך. כן,
אבל דווקא אני אומר את זה בתור, כמובן כל השיטה המוזרה הזאת עם הסבא שמאל, כמו שאומרים בפסח, שכל הזמן הולכים לויניסיוס, כי מימין מי יש לך את קרבחל, קרבחל ופדד, שיגביעו כדור לאמצע, אבל זו קבוצה די מוגבלת, ואני דווקא אומר את זה במובן, אני אומר את זה דווקא כדבר אופטימי. טימי, כי אני אומר, כשהיא מוגבלת היא הכי טובה בעולם, עכשיו צריך לה את אמבפה וצריך לה עוד כמה כלים ותרחיב את רוחב היריעה שם בהתקפה, ואתה אתה, אתה אומר זה שלמות, אבל משהו במוגבלות של ריאל איכשהו עובד לטובתה, אולי הופך אותה לקבוצה ששחקנים יודעים בדיוק מה סט הכלים ויודעים להשתמש בו, אבל אני אומר, אני רק מזכיר שעם כל ההתלהבות המטורפת הזאת וכולה מוצדקת, יש במוגבלות מסוימת, ואנחנו רואים אותה כשהיא משחקת נגד הקבוצות הגדולות באירופה, ובכל זאת היא מנצחת.
בכל זאת מנצחת, בכל זאת כובשת, גם אני אגיע למספרים האלה תכף, אבל ההופעה הזו גם אתמול של בלינגהאם וגם של ויניסיוס, לא יודע אם ויניסיוס היה צריך לקבל את המצטיין, אבל לא נריב על זה. אבל בסך הכל, ויניסיוס העונה 23 שערים 11 בישולים, 23 שערים 12 בישולים לג'וד בלינגהאם. עכשיו זה כבר לא דיון שלנו, זה לא הדיון של אורי פה את בלינגהאם הטוב בעולם, כבר יש שיח בתקשורת, יש שיח במסיבות העיתונאים וכולי, על מי השחקן הטוב בעולם, על מי כדור הזהב בחגיגות האליפות, אז בלינגהאם אומר, אני נמצא כאן עם השחקן הטוב בעולם, yeah. וויניסיוס אומר, לא זה אתה, לא אתה, לא אתה, לא די תפסיק, די די, אבל יש קמפיין, וזה כבר רשמי בריאל מדריד,
Alvin.
גם בחדר ההלבשה, אתה רואה גם שחקנים שמתראיינים אחרי משחק, מדברים, שואלים אותם את מיליטאו, עזוב שהוא ברזילאי, שאלו אותו אתמול ויניסיוס או בלינגהאם, הוא אמר, שניהם אדירים, ויניסיוס, הקהל שר, ויניסיוס בלון דאורו, זה השיר עכשיו, זה מריצים את הקמפיין, אני רוצה להגיד על זה שני דברים, דבר ראשון, כל השיח על כדור הזהב עכשיו, הוא מיותר, כי א' יש גמר ליגת אלופות, נכון שאין בצד של דורטמונד, כאילו מישהו שמועמד, לכאורה לקחת, אבל אם לא זוכים, זה משפיע על איך שהעונה נתפסת. דבר שני, אנחנו בעונה של יורו ושל קופה, בשנים כאלה שיש טורניר בינלאומי, זה מאוד מאוד קובע האם ג'וד בלינגהאם יוביל את אנגליה, יהיה טוב בכלל ביורו, איך הוא יהיה, מה הוא יעשה, כמה הוא יכבוש, אנגליה תיקח לא תיקח, גם הארי קיין שכביכול קיבל מכה בסיכויים אחרי ההדחה, אבל יש לו עונה פנומנלית באופן אישי, עכשיו הוא סוחב והוא מלך השערים של היורו והוא לוקח אותם לזכות ביורו, הוא יכול פתאום להיכנס, ויניסיוס בקופה, טוני קרוס אתמול שאלו את קרלו אנצ'לוטי לגביו, הוא בעונה אדירה, אם הוא פתאום סוחב בגרמניה את גרמניה לזכות ביורו,
אדירה, טוני קרוס מטורף, הוא צריך להיות בשורה אחת עם בלינגהאם וויניסיוס בדיבור. טוני קרוס הוא אגדה, אתה יודע שנים הוא היה שם, היה את השלישייה קרוס מודריץ' קזמירו, שתמיד אמרנו על קרוס שהוא כזה השלישי בחבורה הזו, ומה שנחמד זה שלאט לאט זה מתפנה, קזמירו עזב, מודריץ' קצת כבר באמת מבוגר, וטוני קרוס, היהלום השלישי בקטר הזה, הופך להיות היהלום המרכזי של הקישור, ואם בתחילת עונה דיברנו על העזיבות שלו, ואתה יודע, זה עדיין לא נסגר סופית הדיבור הזה, אבל איזה הולך, מה, לאן טוני קרוס הולך, הבן אדם אגדה, איזה כדורגל הוא נותן, הוא
כל מה שקשור בפרסים האישיים האלה, יש עם זה, אני לא מתלהב מזה, אבל יש עם זה, יש בזה הרבה יוקרה, ויש בזה מין הבעייתיות, יש הרבה מאוד שחקנים, אתה יודע, בעבר, שהרי בדרך כלל זה הולך ל הכוכבים משווה מקדימה, ויש שחקנים כמו איניאסטה, וכמו שהיו ראויים ולא קיבלו בסוף, אז אתה יודע, זה גם יכול להיגמר בזה שארגנטינה תעשה קופה ומסי ייקח עוד פעם כדור.
זה לא יקרה, זה לא יקרה.
אני אומר את זה בהומור, כמובן.
אם הוא יזכה,
אבל הוא יהיה ברשימות. הוא יהיה ברשימות.
כמה זה לא כזה מעניין הכדור זהב, מבחינתי לפחות.
אבל אתה רואה שאותם זה מעניין בטירוף.
אני חושב שזה הכרה, יש בזה מין ההכרה. וכן, הקמפיין עובד ורץ חזק. קרפל נגע בזה מקודם, ואני אחזק, ויניסיוס ג'וניור הוא לא רק השנה, הוא כבר 3 שנים, הוא ה-go to guy של ריאל מדריד, והוא הנשק הכי קטלני של ריאל מדריד, ואתה יודע, המספרים, איך פעם אמר קריסטיאנו, מספרים אף פעם לא משקרים, המספרים שלו טובים מאוד, אני חושב שהוא יכול להיות יותר מזה, וזה, במחינת מספרים, וזה יקרה, זה יקרה.
ברגע ש...
ברגע שאמבפה יגיע.
כן, אז אני רק, אני אתן את הצד שלי, כי לקחתם פה את בלינגהאם, אתמול, את ויניסיוס, אתמול אני ראיתי, וטוני קרוס היה שוב במשחק אדיר, אבל אתמול, וזו לא פעם ראשונה העונה, הסתכלתי על ג'וד בלינגהאם, והוא היה בעל הבית של ריאל מדריד.
נכון.
הוא ניהל הכל, הוא בא אחורה לקבל, נכון. הוא תיקל, היו לו שש מסירות מפתח, הוא כל הזמן ביקש את הכדור, הוא כל הזמן חילק את הכדורים, אז היה לו את השאר שהוא כאילו בחצי מקרה או לא בחצי מקרה, אבל הבישול לקמבינגה, והבישול לויניסיוס, והוא מחלק וכולי, ואני חושב שהקמפיין לטובת ויניסיוס הוא מוצדק, זאת אומרת, זה לא שעכשיו אני אומר לך, בלינגהאם הוא בפער על ויניסיוס. ואני חושב שבלינגהאם ההתעוררות שלו עכשיו שוב מבחינת החזרה למספרים, חזרה למספרים בתקופה האחרונה, הגול ניצחון בקלאסיקו, הגול אתמול הזה שהוא קרוב לפיצ'יצ'י, זה צריך להחזיר אותו לדיון. אם הופכים את חצאי העונות, לאף אחד לא היה ספק בכלל שג'וד בלינגהאם צריך לזכות בכדור הזהב. כי קצת שוכחים,
הם די שווים.
כן, גם במספרים, אני אומר, קצת שוכחים את חצי העונה הראשונה שג'וד בלינגהאם עשה דברים שהם
פסיכים לגמרי. אולי הדיבור על זה שאת לויניסיוס מגיע יותר מלבלינגהאם עושה טוב לבלינגהאם. יכול להיות שיש להם הרכב אישיות אחר. אני חושב שלויניסיוס עושה מאוד טוב שמתייחסים אליו בתור הכוכב של הקבוצה. בלינגהאם אולי פחות, אולי להפך. אבל אני חושב שלויניסיוס, תראה, אחד הדברים שאני חושב חוזר למונדיאל האחרון, בנבחרת ברזיל, הטעות הגדולה שהם עשו זה שהם הגיעו למונדיאל שלא ברור להם שויניסיוס הוא כוכב. זוכר שאנחנו דיברנו על זה שהמונדיאל יכול להיות המקפצה של ויניסיוס להיות הכוכב הכי גדול בעולם, וזה לא קרה, והוא הוחלף במשחק, אם אתם מזכיר לך נגד קרואטיה, הוחלף דקה 70 או משהו כזה, הוציאו את ויניסיוס, כי חייבים לשמור על נאמר. עכשיו, פשוט הברזיל טעתה בענק שם, שלא ראתה, איפה ויניסיוס, איפה נאמר, מה, אתם עושים צחוק? ויניסיוס הוא העתיד. מאוד טוב לריאל מדריד שויניסיוס יקבל מעמד של כוכב, ואז אני מזכיר פה את הסימן שאלה, הדבר הזה שאני לא בטוח לגביו, אתם נשמעים יותר בטוחים ממני לגבי הויניסיוס אמבפה. שוב אנחנו מגיעים למצב שויניסיוס מאוד נוח לו להיות הכוכב, להיות האיש שהכל מגיע אליו, שהכל מרוכז סביבו.
אבל זה גם עול, יש בזה, אני אסביר משהו, זה גם עול. ויניסיוס, כל העול ההתקפי של ריאל מדריד בשנים האחרונות ובגיל מאוד מאוד מוקדם, היה עליו לצד בנזמה.
כן.
אבל הרוב היה עליו.
נכון.
וזה יכול מאוד להיות, שאנחנו מדברים על התנהגות ועל מנטליות וכל, ודברים כאלה, יכול מאוד להיות שגם הלחץ הזה המטורף, להיות הבן אדם שהכל עליו, במועדון הכי גדול בעולם, יכול מאוד להיות שזה מוציא ממנו והוציא ממנו את הדברים שאנחנו פחות אוהבים ברמה ההתנהגותית.
נכון.
כשאמבפה יגיע, זה קודם כל יוריד מויניסיוס את העול הזה. עכשיו שיש כבר את בלינגהאם, ויש כבר הכל הרבה יותר רחב, הכל הרבה פחות תלוי, יש תלות פחותה כבר בשחקן בודד. לגבי מה שאתה אמרת קודם על המוגבלות,
כן.
אני חושב שזה קצת קיצוני להגיד מוגבלות, זו דרך להסתכל על זה, כן. אבל זאת גם הדרך של ריאל להבין ולדעת את החוזקות שלה. אנחנו חזקים בצד שמאל, אנחנו הולכים על הצד שמאל שלנו, וזה עובד.
נכון.
ואם זה עובד, אז אם זה לא שעבור, אז אתה כן.
כן, אבל עדיין יש את התחושה שאם הם פוגשים יריבה שמצליחה לעצור את האגף הזה,
הדבר שיכול לאזן את זה, והשחקן שבריאל יש אותו, זה אברהים דיאז בצד השני. לאברהים דיאז יש כל מה שצריך לעשות צד ראשון על שחקן, לעשות דריבל על שחקן שפותח הגנה, הוא השחקן היחידי שיכול לדן את זה מהצד השני.
כן.
קרלו עדיין לא מוצא הוא לא מוצא שזה כרגע נכון ללכת על הדבר הזה, כי יש רודריגו, ובסדר, ואם זה עובד, אז זה עובד.
תראה, גם לאט,
טוב,
גם
אבל,
לאט,
אבל
לאט, קרלו יודע דיאז להכניס שחקנים לאט לאט לנעליים. ובראים דיאז לא מהר מידה, לא צריך לדחוף אותו כונתן שמשחקים, זה לא ברצלונה פה. לאט לאט.
כן, לא, אבל בוא נדבר רגע על בראים, אני רוצה להגיד עליו כמה
רוצה
דברים.
אתה רוצה טוב, אז אנחנו נדלג על הגול של גולר ונחזור אליו, נחזור אליו, כי אנחנו נכנסים בעצם, אתה אומר בראים דיאז, אז אתה אומר המשחק נגד גרנדה, שלושה ימים לפני המשחק נגד אלאבס, זה מה שמחבר לנו.
נתן שם הגול שהזכירי.
כן.
הגול, זה כאילו תעתיק של, של הגול שלו נגד ויאריאל.
כתבתי לי,
אחד משערי העונה.
ימין, שמאל, ימין, שמאל, שמאל, שמאל,
לא,
שמאל, שמאל,
כאילו
ימין
אותו,
וגול.
אם אתה פותח ווייז על הגול הזה, וזה כאילו נראה ממש אותו דבר, רק הביתה פה הלכה לימין ופה הלכה לשמאל, אפילו היה בסוף,
נכון, עוד
לבלם,
אחת.
הייתה כזאת שמאלה וימינה, כאילו זורק ומדהים, שער מדהים שלו. תראה, אברהים דיאז, טווס שהוא רוצה להשוויץ ולחזר, הוא פותח את הנוצות שלו. אברהים דיאז הוא הנוצה של ריאל מדריד. כשהוא על המגרש, יש יופי אחר במשחק של ריאל, אין לו יעזור. ורואים את זה. רואים את זה בכל נגיעה שלו. הוא עושה שערים מדהימים, הוא בעונה מטורפת של מספרים, דיברנו על זה שלעומת העונה שעברה והספסל שהיה והספסל שעכשיו, זה חלק אינטגרלי בעונה הזאת של ריאל מדריד, המספרים מהספסל, העזרה מהספסל, הידיעה שיש לך את הקלף כמאמן בראש, שאתה יכול למשוך את המשחק, 60, 60, אתה יכול למשוך, כי אתה יודע שכשאתה תכניס את השחקנים האלה, הם יביאו לך את מה שאתה צריך, זה תענוג גדול למאמן.
ובראים דיאס, אז צריך להגיד, במשחק נגד גרנדה, השער הראשון הוא מקבל בצד הרחבה, עושה סיבוב מהיר, נותן את כדור הרוחב, מבשל לפרן גרסיה. שער שני, הוא מוביל את הכדור, נותן פס לפרן שמיישר לגולר, שכובש, תכף נדבר על גולר. שער שלישי, זה שער הסולו, השער ויה ריאל, מהמועמדים לשער העונה בעיני של ריאל מדריד. בשער רביעי שוב בראים מתחיל, נותן לגולר, עומק קטן למודריץ', ושוב בראים עושה את מה שהוא תמיד עושה, עוצר ברגל אחת ובועט ברגל השנייה. זה היה רסיטל שלו, היה מעורב בכל ארבעת השערים, שני שערים, בישול, הוקי אסיסט,
ומשחק שבעצם של הרכב שני,
נכון,
שבראים שם ולוקח את הקבוצה על הגב שלו. זאת אומרת, יש לך פה שחקן, אתה יודע, יש הרבה שאומרים שגם הקבוצה השנייה הזאת של ריאל עושה ליגת אלופות, סיימת בטופ 4.
כן, תראה, אתה צריך אבל לקחת בחשבון שאנחנו, תשמע, זה כמו ירח דבש של ריאל מדריד התקופה הזו, באמת
אני לא מקל ראש בזה.
זה מראה לך לדעת.
אני חושב שזה דווקא עוד יותר, אתה יודע, גם אם דיברנו מקודם על זה שזה חופש גדול עכשיו, הקבוצה כבר אלופה, עדיין להחזיק את הקבוצה בסדר מסוים, לא לספוג,
ברור.
לעשות ניצחונות כאלה, זה לא דבר שהוא פשוט ובשגרה.
אני אומר להפך, זה לא חופש גדול, זה תקופת C שבה הכל הולך. אתה הזכרת קודם איך 10 שחקנים מעורבים בגולים בשני המשחקים האחרונים, וכמה שריאל מדריד, אמרת כל מטתי יורה, אבל זה באמת, אני חושב, סממן לתקופה שבה הכל הולך, כמו שאמרתי קודם, הם חיים על איזה ענן.
זה לא
תקופה,
זה עונה.
כן, אבל בתקופה,
בהתחלה היה קצת קשה, כי גם ויניסיוס היה פצוע והכל היה על הכתפיים של בלינגהאם, אבל ככל שהתקדמה העונה, ראית את כולם מרימים ראש.
זה שכולם כל כך טובים, הם באמת טובים, אבל יש תקופה שבה, ורואים את זה בקבוצות בענפי ספורט שונים, דברים הולכים יותר נוח, יותר חלק, כולם מרגישים טוב עם עצמם ועם הקבוצה ועם המקום שבו הם נמצאים, וריאל מדריד עכשיו נמצאת במקום הזה שבו הכל הולך חלק. זה לא אומר שאם תחילת עונה הבאה, מחזור ראשון, תעלה עם ההרכב השני, אז תפרק 5-0.
ברור, אבל יש פה משהו מבחינת התזמון שמאוד יפה להסתכל עליו. זאת אומרת, הקבוצה היא לא מפסיקה להתרומם. נכון. אם תיקח מתחילת העונה, היא עולה ועולה ועולה ועולה, ובזמנים האלה שמבחינה פיזית זה אמור להיות הכי קשה, אז דבר גם על פינטוס וכל הצוות שמסביב, הקבוצה בפיק הכי גדול שלו, זאת אומרת, היא עושה עכשיו את שני משחקים אחרונים בליגה, שלושה משחקים, רמה מאוד מאוד גבוהה.
אחת הקלישאות של הכדורגל ושל ספורט בכלל אומרת שאתה צריך איזשהו משבר בינואר, פברואר, כדי להגיע לשיא במאי. לא נכון.
וריאל לא עברה משבר כזה העונה, זה מדהים.
פשוט יכול לשייט בכיף כל העונה, עד הסוף אני אשתפר כל הזמן.
כן הייתה, לא יודע להגיד אם ירידה,
הייתה איזושהי ירידה של
יכולת, אבל לא בתוצאות.
נכון, 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 נכון. לא בתוצאות.
לא משבר אם אתה מנצח.
עכשיו זה כאילו שוב מתרומם, שוב הרים את
עצמה. לא היו שני משחקים ברצף שריאל לא ניצחה לדעתי, העונה. לא היה דבר כזה.
שהיא לא ניצחה.
שהיא לא ניצחה, שניים ברצף.
עוד שם אחד רק שאני רוצה ככה לשלב, כי צריך, כי הוא גם כבש בשני המשחקים, זה הכנר הטורקי, יש שיר כזה שעמיקו אוהב. ארדה גולר כבש גם נגד גרנדה, מבישול של פרן גרסיה, גם אתמול בדקה 81 השקרירי שרודריגו עושה ככה את הפריצה, הכדור מגיע אליו, אנשלוטי אמר בסוף, הכדור אוהב את ארדה גולר. זאת אומרת, הכדור מגיע אליו, אבל מעבר לזה שהכדור מגיע אליו, יש משהו, השתמשתם מקודם במילה הזו, מאוד קליני אצלו בסיומת, גם הגול נגד גרנדה, שהוא גול קשה, שני שחקנים עליו, הוא איכשהו מצליח לתת את הכדור החזק הזה, וגם אתמול מגיע לארבעה, יש לו יותר שערים ממשחקים שהוא פתח העונה בליגה,
ארבעה שערים, 275 דקות, כן. שער כל איזה 72 דקות, משהו כזה, בליגה.
בליגה.
תשמע, אחרי חצי שנה שלא שיחק, וכבר כולם דיברו, ואולי קיבלנו פה חתול בשק, והוא עבר פציעות בפנרבחצ'ה, וכל הלשונות הרעות התחילו לדבר, ו... כן. תראה, גם לפני השערים, כשראינו אותו ממש בדקות מעטות, דיברנו פה, שהוא יש לו נגיעות של קוסם, יש בו, יש לו, הוא כוכב כדורגל, רואים את זה בכל שנייה על הדשא, גם עם הכדור וגם בלי הכדור, הוא יודע איפה להיות, הוא יודע, הוא נע כל הזמן,
הוא בא לבקש,
הוא חי את המשחק, הוא בא לבקש, יש לו חוצפה חיובית, ויש לו מגע, יש לו מגע של קסם, והוא שמאלי, וזה, אתה יודע, מה אומר, יש אמרה כזאת על כדורגלנים עם רגל שמאל, אבל נעזוב את זה כרגע, שחקן הוא כוכב כדורגל, שמה, הוא כוכב כדורגל, וזה יתחבר, עוד מעט אנחנו נדבר על אדון לוקה.
כן, זה מתחבר okay. לשם, רוצה להוסיף עוד משהו למשחק נגד גרנדה, בראים גולר.
נדבר לקראת אלופות, מה...
אוקיי, okay, אז כבר, אז לפני האלופות אני רק רוצה לתת שני נתונים חשובים, אחד זה שריאל מדריד הגיע לזה שהיא לא הפסידה 30 משחקי ליגה רצופים, מאז ההפסד ההוא לאתלטיקו מדריד, היא שוותה את שיא המועדון בכל ההיסטוריה, בהיסטוריה הכי מפוארת שיכולה להיות, אז היא משווה את זה, ויש לריאל איזושהי...
יש עוד שיא. של 20
משחקים. כן, זה בחלק ההגנתי, אני תכף מגיע אליו כי יש לנו דיון חשוב לגבי זה, אבל אני קודם רוצה לסיים עם החלק ההתקפי, כי יש איזושהי תדמית, שוב, לא ריאל של ה-BBC של למעלה מ-100 שערים וכו', יש איזושהי תדמית שכאילו דווקא בה, שבגלל שההגנה כל כך טובה, אז כאילו ההתקפה היא כזה לא באיזה עונה, וואו, אני רק רוצה לציין, 3 שערים נגד אלמריה, 3 מול ג'ירונה, 4 מול אוססונה, 5 מול ולנסיה, אנחנו רק בליגה, כן? 3 נגד קאדיס, 4 לוויאריאל, 3 לאלמריה, עוד פעם 4 נגד ג'ירונה, 4 לסלטה, 4 לאוססונה, 3 לברצלונה, 3 לקאדיס, עכשיו 4 לגרנדה ו5 לאלווס, 3 נגד אתלטיקו בסופר קופה ועוד 2 בערכה, 4 לברצלונה, 3 לסיטי, באלופות, 4 לברן בשני משחקים, 3 מול נפולי, 4 מול נפולי.
בכל המסגרות, ריאלי מעל 120 שערים העונה, אם אני לא טועה.
כן, אבל עשיתי בתקופה האחרונה. שבא משהו ישתחרר.
שבה כולם משחקים ביחד. כן, אני מזכיר שבתחילת העונה...
כל מה אתה תראה.
לא, בתחילת העונה ויניסיוס היה פצוע. חודשיים, שלושה, ואז בלינגהאם סחב את הקבוצה.
נכון.
ורודריגו היה טוב, ובראים נכנס לעניינים, ועכשיו הגענו...
הייתה תקופה שבהתקפה הייתה נראית פחות טוב, אין מה להגיד.
בוודאי.
בלינגהאם סחב את הקבוצה.
בוודאי, בוודאי. אז זה החלק ההתקפי היה חשוב לי להדגיש, כי יש שוב איזושהי תדמית כזו, וצריך לנפץ אותה. הגנתית, ריאל מגיעה אתמול ל-20 רשתות נקיות, הכי הרבה בהיסטוריה שלה בליגה בעונה אחת, כלומר היא יכולה עוד לשבור את זה אם היא עוד פעם אחת תשמור על רשת נקייה, וזה מוביל אותנו לקורטואה ולונין.
כן, קודם מה החוכמה לשמור על רשת נקייה שיש לך שני שוערים בשער שמשחקים ביחד?
קורטואה, צריך להגיד, עם 3 רשתות נקיות, 3 משחקים שהוא פתח אתמול, 10 עצירות בלי לספוג, לא היה מקרה כזה בכל על הליגה מאז איקר קסיאס, ב-XG הוא היה אמור לספוג יותר משני שערים כבר.
זה נתון שפעם תום אלמדון שיחק קום דודו אוואט, 8 משחקים הוא לא ספג.
יפה, אז אתה לא מתרגש, אתה לא מתרגש, זה מעניין. חמי, אנחנו יודעים שהוא בטים לונין, גם קסיאס אגב, בטים חמי ובטים לונין לגבי גמר האלופות, הוא אמר לונין נתן עונה אדירה, קורטואה רק חוזר וכולי, אבל, קרפל, קרלו אומר, עדיין לא החלטתי, יש 2 משחקי ליגה, כל אחד מהם ישחק משחק אחד, ודיווחים במהלך השבוע, כן, דיווחים במהלך השבוע אומרים שגם קרלו וגם פלורנטינו מודים מאוד, מעריכים מאוד על מה שלונין עשה, גם קרלו אמר, לא היינו מגיעים לאן שהגענו בלי היכולת שלו, אבל כשקורטואה טוב, הוא השוער הטוב בעולם, והציטוט בידיעה היה, זה יעלה את אחוזי הסיכויים שלנו לזכות בליגת האלופות, אם קורטואה יהיה בין הקורות ולא לונין. איפה אתה בסגה המופלאה הזו?
תפקיד רגיש, תפקיד השוער. יש לך מעט מאוד הזדמנות להוכיח את עצמך, ואתה נופל וקם לפי זה. קודם כל, באופן כללי אני מרגיש...
אגב, אמרת הנתון אתמול לא התייחס אליו, היו לו מתוך ה-10 עצירות, היו 2-3 עצירות גדולות, מחצית שנייה לחאג'י שם עם יד שמאל אדיר.
הוא נראה טוב, זה לא אומר שהוא כבר הכי טוב בעולם עוד פעם, אבל הוא נראה טוב. תראה, אני אגיד לך, אני לא יודע במה קר לא יבחר.
אתה צריך לתת איזושהי... אני אגיד לך במה קר לא יבחר. אני אמרתי את זה עוד לפני שבכלל מישהו חשב שקורטואה ישחק העונה, אני אמרתי שאם הוא יהיה כשיר, הוא יעלה בגמר. הוא כשיר,
הוא יחלים יומיים לפני זה ויעלה בגמר.
היה לי ברור שאם יהיו לו 3-4 משחקים להריץ אותו והוא יהיה סבבה, קרלו ילך איתו, כי זה קרלו אנצ'לוטי.
דבר ראשון אני רוצה להגיד, אני לא יודע במי הוא יבחר, אבל אני כן חושב שהוא יבחר את הבחירה הנכונה, והכל הולך לקרלו העונה, באמת, הכל הולך לו.
אתה אומר לא משנה מה יעשה.
לתחושתי הוא יבחר בקורטואה באמת, כי זה הסדר הנכון של הדברים, עם כל הצער שבלונין. יש לך שוער ראשון, יש לך שוער שני.
אבל הוא לא היה השוער הראשון כל העונה.
אבל הוא חזר, הוא בכושר, יש גמר אלופות. עכשיו גם יש סיבות, יש לו ניסיון במעמדים האלה, הוא נראה עוד פעם טוב, זה בכל זאת קורטואה, אז אתה יודע, אתה כאילו רוצה לתת ללונין, כי הוא רץ כל העונה, והוא השקיע, זה כמו שאתה...
למה אתה אומר את זה ככה? הוא מתואם עם ההגנה, הוא נתן הופעות טובות.
ברור, יש סיבות מקצועיות לתת לו, אבל אני חושב שבסופו של דבר הבחירה תהיה קורטואה, אם זאת תהיה בחירה טובה או לא טובה, זה תלוי, אתה יודע, ברגע אחד.
הרי בסוף, אם קורטואה יפתח ויתן הופעה, נגיד, יגידו קרול גול. אם קורטואה יפתח ויקבל גול שהיה יכול לעשות יותר, אז יגידו, אה, למה הוא לא שם לונין? ואם לונין יפתח ויספוג, אז יגידו, אה, למה לא קורטואה?
נכון.
הדרך היחידה של קרלו לנצח את הדיבייט הזה, זה לנצח את המשחק.
הדרך היחידה של קרלו לנצח את הדיבייט הזה, זה כמו כל היחס שלו לכל העונה, כשהיו פצועים לו הבלמים, ושהיה פצוע לו החלוץ, ושגם היה פצוע לו השוער. להגיד, יהיה בסדר. אומרת לבוא, להגיד אני החלטתי והכל טוב, ואם תהיה טעות אז תהיה טעות, לבוא לזה בגישה רגועה, לא לחוצה, לקבל החלטה ותהיה החלטה הנכונה. הוא כאילו, אני מאמין שהוא פשוט יתייחס לזה כמו שהוא מתייחס לכל העונה, בשיקול דעת, ברוגע, בחיבוק גדול למי שהוא לא יבחר, וימשיך את זה הלאה.
מצטרף אלינו מיטים לונין, חמי, כן,
כן. כן, תשמע, כל משחק שעובר וטיבו משחק ונראה טוב, אז אתה יודע, הכל מקבל סיפור, הסיפור מתהווה לנגד עינינו. כשזה רק התחיל, אז אני אמרתי שאתה יודע, שיש עוד הרבה זמן, זה היה עוד איזה חודש, אז אתה יודע, חודש זה הרבה, הרבה זמן ודברים יכולים לקרות, אבל קרלו, זה מה שאמרתי, אז יצטרך לדעת לנהל את הדבר הזה. הוא מנהל את זה כפי שהוא חושב לנכון, ו... נשמע, אני אחזור לזה שאתה יודע, בסוף זה צרות טובות, ומי שטוב ישחק, אבל מה שיקרה בגמר, יקרה בגמר, וזה ההחלטה שהוא ייקח, זה ההחלטה שהוא ייקח, נצטרך לחכות ולראות מה יקרה בגמר. אם הוא, כמו שאמרת, יכול ללכת על לונין ולונין ניפול, ויכול ללכת על טיבו וטיבו יקבל איזה גול שטותי, אי אפשר לדעת.
יש חשש קל שריאל
מדריד, אז התוצאה בגמר והיכולת של השוער שם תיתן לנו את התשובה מה היה נכון לעשות.
יש חשש קל שריאל מדריד, אתה יודע, אחרי שהיא עשתה את הבלתי יומן שוב ושוב ושוב העונה, מגיעה לגמר הזה קצת רגועה מדי. זאת אומרת, בתחושה כזאת של יאללה, אנחנו ננצח.
לא, לא.
יש איזה משהו בריאל מדריד ש, אתה יודע, מצד אחד זה הדבר הכי מרשים בה. אתה יודע, הרגע הזה מול ביירן מינכן, אין הרבה קבוצות. הם היו פיגור 1-0 בבית, אבל לא כשהם בטירוף ומצליחים, והשאר עוד רגע מגיע, הם לא מצליחים לעשות כלום. וזה נראה עבוד, וכל השחקנים הרימים את הקהל, כאילו, join the party, כאילו הם ידעו שעוד מעט מתחילה המסיבה, ואומרת לקהל, חבר'ה, לקום מהכיסאות, תכף אנחנו מתחילים, הדי-ג'יי נכנס, כאילו יש איזה משהו בריאל מדריד כל כך בטוח בעצמו, שזה מדהים, וזה הכוח שלה, והנה נגד ביירן מינכן, הם התנהגו כאילו זה עוד מעט מגיע, ואז זה הגיע. אתה תוהה מה יהיה שם בדקות הראשונות, במשחק של גמר ליגת האלופות, האם ריאל מדריד פתאום תהיה כמו, אני מנסה לזכר, נגיד ברצלונה זה היה, שהם עלו למשחק טיפה אובר קונפידנט וחלמו בדקות הראשונות, כמובן שיכול להיות שהם יהפכו את זה בהמשך, כי זה הכוח של ריאל מדריד, אבל אני לא יודע, יש לי איזושהי תחושה קלה שריאל בא קצת באובר ביטחון, אבל הם יודעים להפוך את זה בזמן המשחק, שהם יכולים להתחיל באובר ביטחון, ובכל זאת נצח, אבל זאת התחושה שלי, וגם לגבי לונין קורטואה, אני אומר לטובה ולרעה, כאילו הם יבואו עם החלטה, הם יבואו ברוגע, איזה שוער שלא יעלה, אני בטוח יעלה עם המצב המנטלי המושלם שבו הוא צריך לעלות למשחק דווקא השוער, אבל ריאל מדריד כקבוצה, יש לי דאגה מסוימת.
קפה, אני זוכר שאתה היית פה בפודקאסט הקודם, ואתה אמרת, היא רגועה כל הזמן, ריאל מדריד, ויהיה בסדר, ויש איזה שהוא חשש שמתישהו זה יתפוצץ לה בפנים, בינתיים זה לא יתפוצץ. זה היה כאילו כל כך קרוב, זה היה קרוב נגד סיטי, וזה היה קרוב נגד ביירן.
אמרתי שיש חשש שמשחק אחד רע והכל יתהפך.
עכשיו נשאר רק משחק אחד שזה יכול לקרות בו.
זה יכול גם להתהפך בתוכו, אבל אתה יודע מה, הם כבר עברו את המבחן הזה. בוא נגיד שנגד ברצלונה שהם היו לפיגור 1-0, זה הרגע שזה אמור להתהפך. אבל לא, אין שם לחץ בריאל מדריד. איך הם עושים את זה? לא יודע. קרלו אנצ'לוטי פשוט עושה להם רילקס, זה מזכיר לי את שיקגו בולס של פיל ג'קסון, כזה מין, אוקיי חבר'ה, בוא נרד רמה, נרד למטה, נחשוב מי אנחנו, נחזור לעצמנו, אנחנו ריאל מדריד, ואנחנו נצח את המשחק הזה, תאמינו בעצמכם.
כן, זה היסודות של המועדון הזה.
חוזר כל הזמן לזה שקרלו אמר בזמנו בחדר הלבשה, הודיע לשחקנים שדוחים את השעת התחלה של גמר ליגת האלופות, אז טוני קרוס אמר, טוב, אז נזכה בזה מאוחר יותר. לא קרה כלום. אגב, רק אני אגיד משפט לגבי לוני לסגור את הסאגה הזו בלי קשר, האם תהיה או לא תהיה בסופו של דבר לבחירה בקורטואה השפעה על המשך הדרך של לונין, כי לפי הדיווח יש הסכם בעל פה איתו על הערכת חוזה עד 2029, שזה בעצם אומרים לו, תשמע, אתה תהיה השוער הבא בעצם אחרי קורטואה, אבל אומרים, בוא נראה גם בשבילך, האם יהיו הצעות, האם יגיעו הצעות, כי לונין מבין שאם קורטואה פותח בגמר ליגת אלופות, אז אם בכלל היה איזשהו ספק, קורטואה הוא השוער ראשון בעונה הבאה, לונין חוזר להיות שוער שני, ומשם מה שנקרא נראה מה יהיה.
ועל כן אנחנו מאמינים שקורטואה ימשיך גם לפתח בגמר.
אני מאמין שכן, אני מאמין שכן. בין למשחקים היו ככה גם חגיגות אליפות, לא יודע אם לכמה יצא לראות. פשוט לא הזכרנו אותו מספיק, אבל זה רגע מבחינתי לתת לו את הקרדיט שוב, זה כאילו על כל העונה וברמה הטקטית ופלואידיות וכולי, אבל בתוך כל הדבר הזה, קרלו לוקח את המיקרופון, כולם בשקט, כל הכיכר דוממת ומחכה למוצא פיו, ואז הוא אומר, יש לי חלום. אני אומר, אוקיי, הנה הוא הולך להביא את גביע האלופות לכאן בשניים ביוני.
כן.
לרקוד עם אדוארדו קמווינגה, מוזיקה, ואז הוא לוקח את אדוארדו קמווינגה ורוקד איתו. זה בן אדם שהוא, זה בן אדם שהוא גאון, זאת אומרת הוא גאון בכל כך הרבה רבדים, בכל כך הרבה תחומים, ואתם מדברים,
שמחת חיים ורוגע.
כן, אבל אנחנו מדברים על היכולת הזו לשמור את כולם מרוצים, ושכולם כל פעם שהם יעלו יהיו טובים. זה לא רק העניין הטקטי שצריך לתת לו מגה כבוד לקרלו אנצ'לוטי, אני אומר את זה כל פעם, היכולת הזו ממרום גילו וממרום כל מה שהוא עבר, ואנחנו רואים מאמנים שעשו דברים והם מבוגרים והם נרגנים וקרלו אנצ'לוטי, היכולת הזו לעטוף את כולם ולחבק את כולם.
זה דבר ענק, זה לא איזה ניואנס של יכולת האימון שלך.
זה מה שאני אומר, העניין הזה של לקחת ולנאום לרקוד עם השחקנים, והריקוד עם רודיגר וכל הזה, זה כאילו להגיד, אוקיי, זה nice to have, זה לא nice to have. זה ממש חלק משמעותי מההצלחה של קרלו אנצ'לוטי בתור מאמן.
שוב אני אגיד, זה לא ברצלונה, כי הדבר הכי חשוב בכדורגל...
זה מעניין שאתה אומר את זה, כי קראתי אוהד ברצלונה, כן. שאני מעריך דווקא בטוויטר, הוא אמר, ראיתי את חגיגות האליפות של ריאל, כשברסה הייתה לוקחת אליפות, אז הם נוסעים על האוטובוס קצת מנופפים, וזה אומר, זה קצת יהיר, כל הריקודים, כל הזה, אני אוהב את זה.
אני זוכר שנה שעברה, רגע, עצור, אתה פותח פה, אני זוכר שנה שעברה באליפות של ברצלונה, את לפורטה, רוקד, משתולל,
דיבר על התקופה של הילדים הטובים, השחקנים של ריאל מדריד הם נהנים, וזה כיף לראות אותם נהנים על הדשא ומחוץ לדשא. אני לא חושב שזה יהיר, אני חושב שזה פשוט פאן, ובלינגהאם לוקח את המיקרופון ושר בספרדי.
מה הבעיה? זה חגיגות אליפות, כל בסדר.
תשמע, א', זה חגיגות אליפות, אבל אני כן חושב באופן כללי, מה שאני בא להגיד, זה שקרלו אנצ'לוטי הבין, מה שאברהם גרנט גם הבין, כי יש ביניהם דמיון, אבל אנחנו נשבור את זה לפודקאסט אחר, שהדבר הכי חשוב בקבוצה זה לא כמה בגלים אתה עולה וזה לא כמה חלוצים אתה עולה. מה שחשוב זה תחושה שאתה מייצר בקבוצה של תחרותיות ענקית בין השחקנים, ורצון אדיר להצליח, אבל עם זאת שמירה על יחסים טובים ותקינים, זה פסיכולוגיה.
זה
פסיכולוגיה
קשה,
מורכבת,
זה...
לשמור על המידה הנכונה של תחרות יחד עם מידה של חברות. לא רק שכולם יהיו חברים שלך ואחד של השני, אתה מאפשר לקבוצה להיות קבוצה שמחה ועדיין תחרותית, ועדיין שכל שחקן מפחד למקום שלו באיזשהו מקום, וזה חוכמה אדירה. קרלו אנצ'לוטי יודע לעשות זה באופן מושלם, והשנה הוא מביא את זה לאומנות, תמיד הוא ידע לעשות זה. הוא היה מגיע לקבוצות ואחרי שבוע כל השחקנים שהיו מבולבלים, הכל בסדר.
בספורט תחרותי, ככל שאנחנו מתקדמים, הערכים המנטליים תופסים מקום מאוד מאוד גבוה. עכשיו, זה דברים שהם לא מדידים, זה לא משהו שאנחנו יכולים לראות, אנחנו רואים משחק בסוף. אבל כשאתה מגיע לסוף עונה, אתה מתחיל, הדברים האלה יורדים, ואתה מתחיל לראות את הדברים, ומתחיל להבין מאיפה הכל קרה. לגבי קרלו, אתמול העיד על עצמו, שזו עונת הליגה הכי טובה שלו בהיסטוריה, בקריירת האימון שלו, ולגבי החגיגות, אני אהבתי את המבטא האיטלקי, מאסטרו, מוזיקה, היה כזה משובב.
היי, אני מת על קרלו, מת על קרלו.
ועכשיו, המלפפוני אדם.
טוב, לוקה מודריץ'. מה אתה מסמן לי?
2 דקות אני הולך.
יש לך 2 דקות ואתה עוזב אותנו באמצע?
זה מני, זה נאום סיכום.
אני אמשיך פה עם חמי, דווקא יהיה נחמד.
יש לי את 2 דקות.
לוקה מודריץ', לפי הדיווחים האמינים צריך להגיד, לא סופי לגמרי, גם קרלו אמר אחרי גמר ליגת האלופות ידברו עם מודריץ' וקרוס, אבל לוקה מודריץ' בחוץ, הוא רצה להאריך חוזה, הוא הסכים על פי הדיווחים לקצץ משמעותית בשכר רק כדי להישאר, כדי לפרוש בריאל מדריד. בריאל מדריד החליטו לא להציע לו הערכת חוזה, וכל השבוע, מעצבן אותי, כל השבוע אני כותב לי בנוטס את הדברים לפודקאסט, ואני אומר לעצמי, על זה שלוקה מודריץ' לא ימשיך, זה בגלל גולר, זה בגלל גולר, בגלל גולר, שבכלל הביאו אותו כאילו כקיצונים, אני וכולי, ואז מגיעים כל הדיווחים ב-24 שעות האחרונות, זה שבריאל מדריד רואים בארדה גולר קיצונים, אני מצוין וכולי, אבל רואים בו אידיאלית קשר אדיר שיוכל להיכנס לנעליים של לוקה מודריץ'.
אבל הפכת אותו בסדר, ארדה גולר הוא בגלל מודריץ', לא שמודריץ' עוזב בגלל גולר.
כן, אבל למה זה מתחבר? שזה הפתיע אותי לפני חודש, אבל זה מה שנכנס לי לראש, שארדה גולר אמר שבקיץ כששכנעו אותו לבוא לריאל מדריד אמרו לו אתה תהיה היורה של לוקה מודריץ', למרות שהוא וינגר,
היה ברור להם שלוקה מודריץ'
הוא וינגר ימין,
היה ברור שלוקה מודריץ' צריך לעזוב מתישהו, נו מה לעשות.
אז אני רוצה להגיד על זה, קודם כל מספרית יבואו בקיץ, תכף נדבר עליהם, אמבפה והנדריק, שני שחקני התקפה, מישהו צריך לרדת לקישור, המישהו הזה הוא כנראה ארדה גולר, כדי שהדקות תתחלקו, יכול להיות שגם סבאיוס ילך, כדי שהדקות תתחלקו, ולכן כמה שזה נשמע מוזר, הוא צעיר והוא מאוד מבוגר, אבל זו המחשבה בריאל מדריד בעיניי, והעניין הזה עם לוקה מודריץ', הרי לוקה מודריץ' הוא שונה בנוף משחקנים אחרים שוותיקים שעזבו את ריאל מדריד, כל הרונלדו והרמוס וכולי, נכון שהוא מעבר לשיא, אבל יש לו איזשהו מעמד אחר ללוקה מודריץ', והרצון הוא, אני חושב, אני לא אוהד ריאל, אבל הרצון הוא כן כאילו ללכת עם לוקה, תן לו את העוד עונה אחת הזאת, בטח אם הוא רוצה, אבל את ריאל מדריד מעניינים 3 דברים בעיניי, תארים, העתיד ותארים בעתיד, וכשהם מסתכלים על עניין לוקה מודריץ', על הנושא הזה, הם אומרים, לא משנה כמה הוא רוצה, לא משנה גם אם זה מרגיש הדבר הכי נכון, הכי סנטימנטלי, גם אם הוא תורה מקצועית, הגיע הזמן מבחינתנו לעשות את הקאט, ואנחנו עושים את הקאט, ולא משנה מה. כי העתיד יותר חשוב מעוד עונה אחת של לוקה מודריץ', ולהעביר את גולר עוד עונה של ליקוטי דקות פה ושם, זה לא יהיה נכון לנו כריאל מדריד.
תראה, אם אני פשוט מתנצל שאני חוטף את זה בגלל שאני צריך ללכת, וזה בדיוק מתקשר למה שאני רוצה להגיד. ריאל מדריד מאז ומתמיד התכונה הכי טובה של המועדון, לפחות בעשרות שנים האחרונות, זה לדעת להיפרד בזמן משחקנים. אז לוקה מודריץ', אני חושב שזה הזמן. בוא נגיד, בעונה שעברה לא ראינו שום ירידה, והעונה, חלק מהמשחקים לא ראינו שום ירידה, אבל לאט לאט אני חושב שאנחנו כן רואים בכל זאת. יש מחליפים, הציבו את התנאים להמשיך כמו שצריך. אני חושב שפשוט זה צעד הגיוני עבור ריאל מדריד, וכמובן אם כל הזמן דיברנו על טוני קרוס, אז טוני קרוס ממש לא מיצה, אבל כן זה בסדר, ייפרדו מלוקה מודריץ' בעוד עונת סין נחמדה, שהוא ייזכר בזיכרון בתור הקשר הכי טוב שעשה קסמים עד עונתו האחרונה, זה בסדר גמור.
אז נפרדנו בזמן מקרפל, האם הפרידה בזמן היא גם מלוקה מודריץ'?
אז ככה, לוקה מודריץ' כמו שהזכרת מקודם, הוא נוף מאוד מאוד שונה בריאל מדריד בכל מה שקשור בעזיבות שחקנים. יש איזה סי כזה ודיבור שלאורך השנים שריאל מדריד לא יודעת להיפרד משחקנים ולא יודעת לתת כבוד לשחקנים וכו' וכו' וכו'. אני לא מסכים עם זה, אוקיי? זה המועדון, זה מועדון הישגי שתמיד ידע מתי הקיו לתת לשחקן לקום וללכת, אוקיי? יש מועדון שקנה את קריסטיאנו ב-94 ומחר אותו ב-110 אחרי כל מה שהוא נתן, ויש מועדון שלא קנה את מסי וגם לא מחר אותו בכסף, אוקיי? אז מה שאני מנסה להגיד זה שלוקה מודריץ', תראה, הוא הגיע לסי שחקן הכי מבוגר שיחק בריאל מדריד בליגה, שחקן הכי מבוגר שיחק בריאל מדריד בליגת האלופות, בהיסטוריה, אוקיי? ולדבר עכשיו על הזיבה שלו, אם וכאשר, כחוסר כבוד, זה לא אין לי מושג מאיפה זה בא בכלל, אוקיי? להפך, אני חושב שיש בזה הכי הרבה כבוד של ריאל השחקן, שבא ואומרת לו, לוקה, תקשיב, אנחנו, יש תוכניות מקצועיות, אנחנו מתקדמים. השנה שיחקת פחות, ובעונה הבאה זה כבר יהיה עוד יותר פחות. אז מכבוד שלנו אליך, שלא תסיים כמו איזה סמרטטת כזה שרואה דקות פה ושם, זה הזמן שלך לקום וללכת, זה הכי נכון לך לקום וללכת עכשיו עם אליפות, ואולי עם צ'אמפיונס ליג, אז אני חושב שיש בזה את הדבר הכי, מבחינת המועדון הכי יפה, זה שלוקה מודריץ' ברמה המקצועית, יכול להמשיך לשחק בריאל מדריד ולתרום למקצועית, אין לי ספק בזה, הוא יכול לשחק גם עוד שנה ועוד שנתיים, אבל כן מדבקים על הדלת שחקנים, וכן נכנס הסייקל הזה של ריאל מדריד, המועדון המקצועני שהוא מעל לכל שחקן, וארדה גולר שהגיע, מחברים את זה לארדה גולר, אבל זה לאו דווקא ארדה גולר, אוקיי? יש גם בריים דיה, אז יש...
נכון.
וארדה, אבל כשאתה מביא שחקן צעיר כמו ארדה גולר, שהייתה מלחמה עליו עם ברצלונה, ואני לא יודע להגיד אם הובטח לו דקות, הובטח לו שצחק, אבל אני מההתחלה אמרתי עוד כשהוא פחות... שזה לא שחקן שצריך להשאיל אותו, זה שחקן שצריך להישאר במערכת. וכדי להשאיר שחקן במערכת, וכדי לתת לו את ההרגשה הטובה, וכדי לעשות את ההרגשה, לפתח באמת את השחקן שנלחמת להביא אותו, זה circle of life, אין מה לעשות, אתה צריך לדעת לשים את הרגש בצד, ולהתקדם הלאה. אלה החיים, וזה חלק... אינטגרלי בגדולה של ריאל מדריד כמועדון הישגי.
כן, שלא יישמע כאילו איזושהי ביקורת על העניינים מודריד, שוב, זה שהם שמים את המועדון מעל באמת לכל שחקן, כי שוב, הכי קל, בסוף הכי קל, זה לבוא ולהגיד ללוקה מודריץ', טוב, אתה רוצה לקצץ, אתה רוצה להישאר עוד שנה,
בוא, זה לא שיש בעיה של כסף,
אתה תישאר, אבל בריאל מדריד יש להם את הפלן שלהם, ואת איך שהדברים עובדים, ואת מה שהם חושבים לנכון, מבחינת מה נכון עבור המועדון, אנחנו קודם מדברים על שחקנים, שמשנים עמדות בשביל המועדון וכו', לוקה מודריץ', אם אני לא טועה, זה הוא ונאצ'ו, נכון? שאם זוכים בליגת האלופות,
הופכים לסיינים, הם כרגע הסיינים ביחד עם עוד שניים, עם בנזמה ומרסלו, לא עם בנזמה, עם מרסלו ועם...
חושב שכן,
בנזמה. חסר להיות שחקן, בנזמה, כן. אז כן.
זה יכולה להיות פרידה, פרידה אדירה, אגב לא הזכרתי, אפרופו פרידות, לא הזכרתי בעניין של החגיגות, שרציתי לתת על זה תי קטן, את נאצ'ו, שעולה שם על הפסל במנהג הזה, בסיבלס, ועוטף את הפסל עם הדגל ועם הצעיף ומנשק.
תמונה חזקה.
ובוכה. ואתה יודע מה, זה היה אחד הרגעים הכי מרגשים של העונה הזו, כי אתה אומר, זה פאקינג ילד שמגיל קטן, אתה יודע, הוא היה הולך לכיכר לראות את הקפטנים הגדולים, עוטפים את הפסל ומנשקים אותו כשזוכים באליפות, והוא גדל בתוך המועדון, והוא לא השחקן הכי נוצץ, והוא לא כוכב התקפי, והוא לא שחקן של מספרים, אבל כן שחקן של תארים, ואז הוא מגיע, אתה יודע, אני מנסה לדמיין את... אותו או אותי, אם היית בתוך סיטואציה כזו שאתה עומד שם וכל הקהל לבן פרוס לרגליך ואתה עושה את מה שרמוס עשה ואת מה שקפטנים גדולים כל כך כאילו עשו בעבר, איזה זה הגשמת חלום מטורפת, וגם הוא וגם לוקה יכולים באמת להיפרד בתחושה שהם וואו, שהם נתנו הכל מהכל והרבה מעבר לזה. טוני קרוס, לפני שהיה את הדיווח על לוקה מודריץ', היה את הדיווח המפתיע על זה שהעתיד שלהם קשור זה בזה. היה ברור אם לקשר איזה שהם או שניהם ממשיכים או שניהם הולכים, בעיניי זה היה אחד הולך ואחד נשאר. אז פבריציו רומנו שבמרץ הכריז אקסקלוסיב שטוני קרוס נשאר, עכשיו אנחנו רואים שהוא מעדן, הוא אומר, היה עסקה סגורה אבל לא חתמו עליה, עכשיו הכל יכול לקרות, מה שנקרא. ואם לוקה מודריץ' עוזב את ריאל מדריד, שוב, העולם לא יקרוס, ריאל מדריד תדע להמציא את עצמה, אבל טוני קרוס הוא פי כמה וכמה הרבה יותר משמעותי להצלחת, גם העונה הבאה, אנחנו מסתכלים בסוף על העונה הבאה, לעונה הבאה של ריאל מדריד, התחושה שלי עדיין שהוא כן יערך, בטח אם לוקה מודריץ' הולך, ואנחנו יודעים שטוני רוצה את הדקות, את הבמה וכולי, אתה עוד לא בטוח שהוא נשאר
תראה, ההיסטוריה מלאה במקרים כאלה של אמרו מה אם הוא זה ומה נעשה, אני מדבר בעיקר על ריאל מדריד, ובתי הקברות מלאים באנשים שחשבו ש... תראה, בסוף ריאל מוצאת את עצמה מחדש, בסדר? גם אם שניהם יעזבו וגם אם טוני יעזוב, ריאל תדע לעשות את האדפטציות, ריאל משנה את פניה, היא הופכת בעונה הבאה להיות קבוצה הרבה יותר עם אוריינטציה התקפית, היא תהיה קבוצה הרבה יותר קטלנית, היא תהיה קבוצה שיהיה לה יותר קל לגמור משחקים מוקדם יותר. אנחנו לאט לאט נראה שכל הרמונטדות והדרמות מפנים מקום לקבוצה יותר חזקה, יותר שולטת. ככה אני רואה את הדברים. אני לא יודע להגיד אם שניהם יעזבו, ואני גם לא יודע להגיד אם, אתה יודע, זה מבחינתי עדיין, לא, אני לא סותם את הגולל גם עדיין על לוקה, למרות שזה מאוד נראה שהוא בחוץ. אני חושב שהכל עוד יכול לקרות. זה שרלבו אתמול פרסמו, הם די היחידים דרך אגב, וכולם עפו על זה שלהם. יש כאלה שאומרים השבוע ובשבועיים הקרובים, ורק אחרי ליגת האלופות נדבר, ובוא נחכה עם זה ונראה לאן זה הולך. אני לא חושב שיש, אם צריך לזכור את כל עניין ההתרחבות, אוקיי? ליגת האלופות מתרחבת. אני לא חושב שיש קשר ישיר בין לוקה מודריץ' לארדה גולר. ארדה גולר יכול לראות דקות והרבה, גם אם לוקה מודריץ' נשאר, זה לא קשור. זה איזשהו ככה...
כן, אבל אני חושב שיש, כמו שאתה אומר...
זה לא קשור, ואני גם לא רואה אותו כשחקן מרכז שדה. הוא פחות. אני לא אומר שהוא לא יכול לשחק שם, אבל...
אני לא יודע אם הוא כנף, אני אוהב את, אני אוהב גם אתמול שהוא נכנס, אני אוהב את איפה שהוא היה.
אבל יותר איך דיברנו השנה, אמצע ימין, עשר ימין, עשר שמאל,
עשר ימין.
אז יותר כאלה, כן, אבל זה פחות שחקן של מרכז שדה.
לא, לא מרכז שדה, אבל העשר ימין הזה, גם לוקה מודריץ' העונה בהרבה מאוד משחקים שיחק את העשר ימין.
לגמרי ידענו שגולר הוא קשר קדמי, הוא לא עכשיו איזה קיצוני סופה, זה ברור. אבל לא בהכרח יש קשר ישיר בין שניהם. לוקה אם יעזוב, דיברתי מקודם מה הסיבות ולמה נכון וראוי מבחינת המועדון וגם מבחינתו. רואים שהדקות יורדות, אז אתה יודע, צריך לדעת, יש זמן שצריך לדעת להיפרד, גם מבחינת השחקן, גם מבחינת המועדון, אבל לא בהכרח יש קשר ישיר.
אני פשוט חושב שמבחינת ריאל מדריד, יש לה כמו תוכנית חומש כזו, יכול להיות שהיא התחילה להריץ אותה כבר לפני שנים, זה לא בשליפות, זה לא מי עכשיו הכי טוב באיזושהי עמדה. אז אצל לוקה מודריץ' התחושה היא שבריאל מדריד סיימו את הסייקל והם מוכנים לשחקנים הבאים. בריאל מדריד התחושה גם, שוב, גם לפי כל הדיווחים, הם הרי מאוד רוצים את טוני קרוס, הם מקרים הפוכים. פה ריאל לא רוצה, לפחות לפי הדיווחים, להציע הארכת חוזה ללוקה מודריץ', פה היא מציעה הארכת חוזה לטוני קרוס, אבל טוני קרוס עוד כאילו צריך להחליט, פורש, לא פורש. עוד לא סיים את הסייקל, ומה שאתה מדבר עליו כל הזמן זה בעצם כשהסייקל הזה ייגמר, אז יכול לבוא וירץ, שזה הדיבור החזק, לא רק בספרד, גם בגרמניה בבילד, שהרעיון הכללי הוא שצ'אבי אלונסו יגיע עם וירץ בקיץ הבא. צ'אבי אלונסו קשה לדעת, כי אם קרלו עכשיו נותן עונה פסיכית ולוקח ליגת אלופות ורוצה להישאר, לא יודע אם ישלחו אותו, לא יודע איך בדיוק זה יהיה, אבל ברמת השחקן, רמת השחקנים וגיוון בקישור וכל השינוי הדורי הזה מקזמירו קרוס מודריץ' הלאה, אני חושב שקרוס העונה גם בזכות היכולת שלו מוכיח שהוא גם יצטרכו אותו, גם אם לא בכל משחק, גם אם הוא ישחק פחות מהעונה יצטרכו אותו, הסייקל עוד לא יסתיים, אבל זה כן מדהים לראות איך בריאל מדריד, בזמן שבמועדונים אחרים, מכל מיני סיבות כלכליות והתנהלותיות, זה הכל מהרגע להרגע, פה אתה יודע, אנחנו מדברים על שחקנים שמועמדים, שבונים עכשיו לא את הקבוצה של העונה הבאה, את הקיץ הבא. כן. אם זה מסטונטונו, ואם זה וירץ, ואם זה עמדת המאמן, דברים יכולים להשתנות, אבל הכל נעשה מתוך מחשבה הרבה הרבה קדימה.
נכון, תראה, ריאל מדריד בקישור היא מסודרת גם אם טוני ולוקה יעזבו הקיץ, אוקיי? ואני אמרתי את דעתי
לפני
כמה חודשים שטוני קרוס החזרה שלו לנבחרת הרגיש לי כאילו זה אקורד הסיום שלו והוא יפרוש לאחר מכן. יכול להיות שלא, אני אשמח שלא ואני אשמח שהוא יישאר, אני חושב שהוא עושה את העונה הכי גדולה שלו בריאל מדריד ever, וברור שיש לו מקום והכל. יחד עם זאת, אתה יודע, זה לא לוקה שהוא ישחק עוד 5 ו-6 שנים, הוא כן, זה כן מדגדג לו, כן לפרוש, לא לפרוש, ואם עונה כזאת שמסתיימת באליפות, ואולי ליגת אלופות, ויורו הולך תדע מה יהיה שם, זה כן יכול, אם אני נכנס לראש שלו,
כן,
לבוא ולהגיד,
אבל הוא צריך להחליט לפני
היורו. לא, ברור, לבוא ולהגיד, שמה, עשיתי פה עונה ענקית, פריים של הפריים, לקחתי אליפות, לקחתי תפוטפו ליגת אלופות, אני הולך ליורו, אני...
כן, סיימתי.
סיימתי, אני יכול להבין את זה, אני יכול להבין את זה.
אותו אני יכול להבין.
אבל ריאל מדריד, היא תתקדם. יש לה רביעת קישור.
היא תתקדם, אבל היא מפיידת שחקנים. לוקה מודריץ' אנחנו רואים, השנה זה את שנת ההתפיידות שלו, נכון? הוא כבר לא שחקן הרכב קבוע, וגם עונה הבאה לוקה מודריץ', טוני קרוס לדעתי, יצטרך להיות בעונת ההתפיידות, זאת אומרת שהוא עדיין שם, הוא עדיין פותח בהרבה מאוד משחקים.
אז בדיוק.
אבל הוא גם, השאלה מה הוא רוצה.
אז אתה מתפרץ את דלת פתוחה עכשיו, אז אני חושב שטוני קרוס, כן יותר חשוב לו להרגיש המיין גאי, ויכול מאוד להיות שזה כן משחק לו בראש ואומר, יאללה, כאילו הכל מתחבר מבחינתי, מכל הבחינות, שהוא כן יפרוש. אני אשמח שלא, אבל שוב אני אומר, ריאל מדריד יש לה רביעיית קישור כבר עכשיו, ג'וד, פדה, קאמה ו...
שואמני.
כן, שהם די מסודרים, עכשיו יכול מאוד להיות גם שבכלל אנחנו נחזור לראות שנה הבאה שלישיית קישור ולא רביעייה, יעלום או whatever שראינו השנה במשך עם ג'וד כביכול כקשר נוסף, ג'וד יכול לשחק שם את ה-50-50 במקום קרוס, זה מה שהוא עשה כל הזמן עד שהוא הגיע לריאל מדריד, זה התפקיד שהוא עשה וככה הוא שיחק אוקיי, מה שהיה לא, זה לא מה שיהיה, בסדר, גם אם טוני קרוס ילך, אז יהיה חסר את המשחק של טוני ואת המחוגה ואת המסירות ואת כן, לא יהיה אותו דבר, אבל יהיה משהו אחר וגם הוא יהיה מצוין עבור ריאל מדריד.
טוב, אופק פה לא הבנתי מה הוא סימן לי, כנראה הוא סימן לי שהוא הפסיד בהתערבות, כי קיליאן אמבפה, צריך להגיד בלון וואט שלנו, בעצם קרה הדבר אולי הכי, הכי משמעותי, שקרה עד עכשיו מכל הדיבורים, מכל השיחות, מכל הספקולציות, מכל הפבריציו, מכל הסנטי אורנה, כל הכתבים וכולי, וזה מתחבר גם ללוקה מודריץ', כי קיליאן אמבפה יבוא לריאל מדריד, והוא יקבל, אם לוקה מודריץ' ילך, הוא יקבל את המספר 10, כל הזמן תהו לגבי זה. אז קיליאן אמבפה לפני משחק הבית האחרון שהיה לו עם פריז מפרסם סרטון של 3 דקות, סרטון פרידה מהאוהדים על כך שהוא לא ימשיך, צפית, התרשמת?
כן.
אני אהבתי את איך שזה היה עשוי.
אהבתי את החולצה
האדומה. החולצה האדומה, כן. אגב, מעניין עם האוהדים שהוא אחרי זה, האוהדים של האולטרס שהוא חגג איתם אחרי זה במגרש, הוא בא עם חולצה לבנה. קצת טקט בן אדם, כאילו, אנחנו מבינים לאן זה הולך. אז אופק, תמה ההתערבות או שצריך קודם שהוא יחתום בריאל כדי שזה יקרה, נכון? אוקיי? אז ריאל מדריד, אגב, מן הסתם בשקט מוחלט, יודיעו רק אחרי גמר ליגת אלופות, עוד לא ברור אם רק יכריזו וגם יציגו, כי בתחילת יוני הוא תחת חוזה בפריז, או שיציגו רק אחרי היורו, וצריך לראות איך זה יסתדר וכולי.
כן, יהיה לנו לא מעט מסתמן, כן? שיהיה לנו לא מעט תקסים ופרוול מלוקה.
לוקה זה במשחק נגד בטיס לפי הדיווח עם יעזור.
כן, אז יהיה קיץ מעניין גם, אתה יודע, עכשיו הרבה כשהברנבאו הוא מוכן, וזה הוא מוכן לכל ההצגות והקונצרטים והתקסים ו...
וקיליאן אמבפה, אגב, רק כדי שההתערבות תהיה סגורה, הליגה היחידה בעולם שבה המועדון לא הודיע שום דבר, אבל נשיא המנהלת אמר, קיליאן אמבפה, כן, הוא חתם על חוזה לחמש שנים, הוא ישחק חמש שנים בריאל מדריד. צריך להגיד, לא עדכן את פריז בפרסום של הסרטון, לא הזכיר את אל חלייפי, דיווחים על זה שבמשחק האחרון שלו הייתה שיחה מאוד קשה, בין הקירות רעדו לבין שיחה מאוד קשה לגבי העניין הזה. איכשהו זה נגמר רע.
אחר כך הוא תיקן בטקס פרסים, הוא תיקן והזכיר וכן. כן, תשמע, זה... מועדון מיותר מבחינתי, אני אומר את זה כאילו, אתה יודע, זה המועדון, זה אלה האנשים שמנהלים שם את העסק, וככה זה נראה, ובסדר, אין שם, זה לא מועדון עם רגש, אין שם, הכל מאוד טכנוקרטי כזה, מאוד כסף, פלסטיק, תקרא לזה איך שאתה רוצה, ובסדר, לא מפתיע, אני גם לא כזה קונה את ה... נרטיב שקיליאן ניסה למכור במהלך השנים שלה גדלתי בפריז וזה
מועדון, אני דווקא לגמרי קניתי את זה,
וזה מועדון ילדותי וזה, לא יודע, אני לא כזה,
אני לא חושב שהוא בזבז במרכאות שנתיים מהקריירה שלו לחינם.
לא,
נכון שהיה עליו לחץ וכולי, אבל הוא העריך את החוזה כי הוא באמת חשב שגם יבנו את הקבוצה כמו שהוא חושב לנכון,
ושאני חושב
שהוא יוכל להוביל אותה לזכות בליגת אלופות, וזה היה לו חשוב.
אני חושב שהשנתיים,
כצרפתי, גם אם לא כפריזאי,
השנתיים האחרונות היו שנתיים מאוד מיותרות, אני חושב שהוא גם יודע את זה שזה היה שנתיים מיותרות, אני חושב שהוא פעלו עליו, אני לא בטוח שהוא רצה בזה, אני חושב שהוא פעלו עליו כוחות מאוד מאוד גדולים, היה את המונדיאל ואת כל הסיפור, וזה, אם זה היה תלוי בו נטו, הוא היה כבר בריאל מדריד.
יכול להיות, כי הדיווחים הם שעכשיו אתה יודע במסגרת תהליך ההלבנה, ירוויח שכר דומה לוויניסיוס ובלינגהאם, זה הזכיר לי בדיחה שאתה יודע, יש לך איזה שיפוץ שאתה צריך לעשות, ואז השיפוצניק אומר, אתה שואל אותו כמה זה עולה, אז הוא אומר לך 2,000 לא כולל, לא כולל מה? לא כולל עוד 4,000 שקל, אז יש לו 15 מיליון נטו, לא כולל עוד 20 מיליון מה-100 מיליון שמתחלקים ככה בכל שנה, ואומרים שבאמת ב-2022 אחרי שהוא חתם שם הוא התקשר, זה מה שמדברים על השיחה הזו לפלורנטינו, שהוא התנצל על זה שהוא שינה את דעתו ברגע האחרון, ועדיין יש את עניין האולימפיאדה, אבל זה שירדו ממנו, מקרון אמר אני סומך על ריאל מדריד, גם הוא, אף ריאל מדריד לא מכריזה, אבל טבאס מכריז, ומקרון אומר אני סומך עליהם שמשחררו אותו לאולימפיאדה, נקווה שזה לא יקרה, אז זה לון ווד שלם בפה, אנדריק היו לו שני משחקים, באחרון הוא לא כבש, לפני זה הוא כבש, ובישל וחגג, חגיגת הגורילה, זה עשה רעש גם בברזיל וגם בספרד, וזומן לקופה, צריך להגיד, הוא החלוץ הבכיר של ברזיל, רישרליסון לא זומן, חלוצים בכירים אחרים, הוא החלוץ הבכיר, שווה להמשיך ככה לעקוב אחריו, ותראו את חגיגת הגורילה, אני דמיינתי אותו, את ויניסיוס ורודריגו, עושים את החגיגה הזו במסטאיה, בעונה הבאה.
אולי לראות,
לראות איך זה, כן, איך זה מתקבל. רייבל וואץ', זה חדש וקצר, בורוסיה דורטמונד התארחה, צריך להגיד, אצל מיינץ, היא בעצם הדבר הגדול המעניין הבא, התארחה אצל מיינץ בשבת, בחוץ, היא כבר בטוח בליגת האלופות מהמקום החמישי, מיינץ נלחמת בתחתית, טרזיץ' עלה עם הרכב מחליפים, הפסידו 3-0, בעוד 3 ימים שלהם בעצם את משחק הליגה האחרון, ואז שבועיים של פגרה מוחלטת, הרבה פעמים אומרים, טוב, זה ייתן יתרון לנוח וזה, ראינו אז שזה קרה עם ריאל מדריד, גם פדה אמר, זה לא כל כך לטובתנו.
כן, כן, אתה יכול להוציא מהקצב. תשמע, לא צריך, אני ראיתי את דורטמונד בשני המשחקים שלהם נגד פריז, זאת קבוצה שיכולה לעשות הרבה מאוד צרות, היא קבוצה טובה, היא יודעת לבוא נקודתית למשחק, היא סוגרת טוב, ויש לה שחקנים מאוד מהירים מקדימה, צריך לבוא, ולעשות העבודה, לא לזלזל, היא קבוצה טובה, היא קבוצה טובה, שיכולה לעשות הרבה בעיות לריאל.
אני רק רוצה להגיד משהו אחד, לתקן דיווחים שראיתי בכל מיני מקומות, עשו איזשהו חישוב, שאם ריאל מדריד מנצחת את דורטמונד, אז הבונוס שדורטמונד תקבל על ג'וד בלינגהאם, על החוזה שלו, יהיה שווה לה יותר מלזכות איזה שטות כזאת, כן. היה רשום אפשר שהבונוס הוא 25 מיליון, הוא מזוכה בליגת אלופות, כל הבונוסים הוא נרכש ב-103 מיליון פלוס 31 מיליון בבונוסים, אז זה כל הבונוסים, 31 מיליון, אם הוא זוכה בליגת אלופות זה 5 מיליון, בריאל מדריד ייתנו את ה-5 מיליון, ודורטמונד לא תעשה אקזיט על, כן. על הדבר הזה, חשוב לתקן. יום ראשון, רוב המחזור יהיה בספרד במקביל, בשעה 8, מאבקים וכולי, שהכל יהיה הוגן, ריאל מתארחת אצל ויה ריאל, ניצחה אתמול את ג'ירונה, היא עוד חולמת על מקום שביעי שמוביל לאירופה, היא רחוקה 3 נקודות ממנו לפני שסוסיידד שיחקה את מחזור אמצע השבוע שלה, צריך להזכיר, סיבוב ראשון זה נגמר 4-1 לריאל מדריד, הפעם ויה ריאל בלי ג'רארד מורנו, יש לה עוד הרבה מאוד פצועים, אבל יש את סורלוט, 19 שערים, 19 שערים כמו ג'וד בלינגהאם רודפים אחרי דובביק, הרכב אנחנו הולכים שוב על גרנדה משני לגמרי, או...
לא, זה לא יהיה כזה קיצוני.
זה שני משחקים ויה ריאל ובטיס של שילובים כאלה?
כי זה משחק מסובך, ואני חושב שקרלו מראה שחשוב לו הרצף, וחשוב לו השיאים, וחשוב לו לא להפסיד.
חשוב לו לא להוריד את הרגל מהגז, הוא לא רוצה שהשחקנים יגיעו נינוחים מדי.
כן, כן, וכן, אנחנו לא נראה הרכב שני כזה קיצוני כמו נגד גרנדה, אנחנו נראה משהו משולב יותר, של ארבעה כזה, שלושה, ארבעה רוטציות, לא מעבר לדעתי.
מבחינת הווינר צריך להגיד, ויה ריאל 3.5, טקו 3.8, ריאל 1.80. עכשיו, ויה ריאל נכון שמקום שביעי זה ככה חלום שלה קצת רחוק ממנה, היא לא קבוצת בית אדירה עונה, חזרה את ג'רארד מורנו, אבל היא כן ניצחה לאחרונה בבית את סביליה, את ראיו, את ולנסיה, את גרנדה, נזכיר שגם נתנה חמישייה לברצלונה במונג'וויק.
והיא גם צריכה לנצח את המשחק. נכון, היא באה לשחק, היא צריכה לנצח, והיא צחק, והיא קבוצה התקפי כזה, שמשחקת נכון. פתוח.
אתה אומר בדיוק בגלל זה היא לא תנצח.
זאת אומרת שזה משחק שכן, יכול ללכת כאילו לכיוון של ריאל גם בקלות. ולכן אני אלך על תיקו.
על תיקו, תראה, תיקו 3.80
זה היחס,
כן, זה היחס הכי טוב. אתה יודע, אני כל הזמן מתפתה להגיד.
ריאל 9 ניצחונות רצוף בליגה.
כן, אני אומר, זה כאילו מפתה להגיד, טוב, ריאל מדריד, זה יהיה הרכב משני, זה משחק חוץ בסרמיקה, שוויאריאל צריכה את הניצחון, ויהיו רוטציות וכולי, אז הנה אולי כאילו, פתאום וויאריאל תגנוב ניצחון, פתאום איזה תיקו, ואיכשהו, אתה יודע, גם המחליפים, אז אתה אומר, אז הם כאילו הם יעשו את זה, אפילו בווינר הם הולכים על 1.80, עם כל הס סיבות האלה שפרד.
ריאל רוצה את ה-99, היא רוצה את ה-99 נקודות בסוף העונה, ככה זה נראה.
צריכה את ה-99 נקודות, ואז את הניצחון ההוא שיביא
את ה-100.
שיביא את ה-100, בדיוק. חמי, תודה, תודה.
תודה לך.
נודה גם לקרפל שהיה איתנו ברוב הפרק, ולאופק שהיה איתנו כל הפרק, ואנחנו נשתמע בפרק הבא. ביי ביי.